אני חייב לספר סיפור, שפעם הייתה אמא שבאה אליי מאוד מאוד מודאגת. היא אמרה שהיא לא יודעת מה קרה לילד שלה, בעניין לימוד תורה. הילד שלה בן חצי שנה או שבעה חודשים, והחל מגיל חודש, היא הייתה יושבת לידו וקוראת משניות ותהילים ופסוקים וזה, והוא היה שומע מאוד מאוד רגוע. עכשיו בגיל שישה חודשים הוא ממש, הוא זז והוא לא שומע, והיא לא יודעת מה קרה לו. ירידה גדולה ביראת שמיים של התינוק, של בן חצי שנה, במקום לעלות במעלות קדושה, הוא יורד והוא לא יכול, אין לו סבלנות לשמוע דברי תורה. טוב, בסדר, אל תיקחו מזה ראיה, כי האישה הזאת עשתה עוד הרבה דברים נוספים, בכיוונים חינוכיים, שונים ומשונים. אז זה אחד מהדברים שאני מציין. אז רק נושא של לימוד תורה, זה באמת מגיע, זה כן, לימודות תורה, תורה ציווה לנו משה, ברור, מגיל שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, מתחיל לחבב עליו את התורה, אבל זה נושא בדרך כלל לגילאים קצת יותר מבוגרים, לראות איך. אבל אני אומר, ראה מעשה ונזכר הלכה, וחשוב מאוד לדעת, כל אדם באשר הוא אדם, וכל ילד באשר הוא ילד, וכל בעל חיים באשר הוא בעל חיים, ותכף נספר סיפור שאני אולי אנשים זוכרים אותו מהעבר, אבל בכל אופן כולם צריכים כבוד. זאת אומרת, הזלזול בילד הוא פגיעה מאוד מאוד קשה בילד. הילד אסור לפגוע. המשנה אומרת, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. זה נכון הכל, ויהי כבוד בנך ואיתך חביבין עליך כשלך. מה זה כבוד? פותח סוגריים, להסביר את הכבוד, אנחנו מדברים על כיבוד הורים, על זה, כבוד, אמרתי, זה לא להעריך, להעריץ את הילד שלי, הילד שלי, וואי, זה ילד זה, הוא בן, איך פעם אמר מישהו, אני גם מזכיר לפני שנים, שמעתי ברדיו תוכנית, ראיינו מישהו, אני מדבר כבר על 40 שנה לאחור, אולי יותר אפילו, ראיינו מישהו, ו... הוא אמר שכבר בילדותי הייתי ילד פלא, והכל ניבאו לי עתיד מזהיר. זה ענווה מאוד גדולה, זה פשוט, זה הוא חכם, הוא מכיר את מקומו, הוא יודע שכבר באמת הוא היה ילד פלא מילדותו. אז לא כל הורה חיים כשלי צריך לחשוב על הילד שלו שהוא ילד פלא. אבל זה לכבד ילד, לכבד ילד זה לא לבייש אותו. לא לבייש אותו, זה לפעמים אנחנו פוגעים בכבודו של הילד. ואני אומר, כשהייתי ילד קטן, נולדתי בקריית מוצקין, והיה לנו לול עם תרנגולות בבית, כל יום היינו הולכים ואוספים את הביצים שהתרנגולות היו מטילות, ואוכלים את הביצים טריות, עם דם לפעמים גם, כי זה היה תרנגולים ותרנגולות, היו גם, אז היה בהחלט ביצים שהיה צריך לבדוק אותם מיטב קודם, לא כמו ספנה מערה שהביצים של ימינו, ולפעמים התרנגול היה מה שנקרא מתלבש על תרנגולת, ובתור בעל הוא המלך מתחיל לנקר לה בראש, לנקר את הראש של התרנגולת. התרנגולת עומדת, לא יכולה להתחמק ממנו, והוא מנקר, מנקר, עד שהוא פוצע את מוחה, מוציא את המוח, היא מתה וזה נגמר. זה תרנגול. תרנגול הוא גם מחיה טורפת. בתוך זה, עם המקור שלו, הוא יכול להרוג תרנגולת. וכמובן, זה חבל, גם צער בעלי חיים, וגם חבל התרנגולת, מטילה, שהיא לא תטיל ביצים, ואחר כך מבוגרת יותר, כבר שוחטים, אוכלים את בשרה, בשר תרנגולת מבוגרת, זה צריך לבשל אותה, אבל בצ'ונט זה הולך טוב מאוד, גם בשר תרנגולת מבוגרת. והחבל, אז אמא שלי עליה שלום, כשהייתי בן 5-6, כי בן 7 כבר לא הייתי בקריית מוצקין, אז בגיל הזה היא לומדה אותי שאם אני רואה בעלול, הייתי נכנס חופשי, רואה תרנגול, אני תופס את התרנגול בשתי הרגליים שלו, מרים אותו לעיני כל התרנגולים והתרנגולות, ונותן לו שתי סתירות ככה, וזורק אותו הצידה. זה היא לימדה אותי. ואז התרנגול מקפל את הקרבולת, הוא נלך יושב בצד בפינה, כמובן מפסיק לתקוף את התרנגולת, התרנגול יושב והוא נעלב. אז יש על פרסים שכמרה אומרת רמות רוחה ודנקית לי, זאת אומרת גאווה דנקית לי, זה לא באמת קצת שייך לעניין, אבל לא, זה כמרה בשבת בקשר לטלטול תינוק, זה בכל אופן מה זה מראה. גם תרנגול כשפוגעים בו מביישים אותו ומתבייש, וכשמביישים אותו לימי התרנגול זה אנישה. זה מה שהיה במקדש, מה היו עושים במקדש? מי צועק? בן לוי שנרדם על משמרתו, רשות היה להם לשרוף את בגדו, היה איש הר הבית הולך עם הלפיד, אם הוא רואה בן לוי שנרדם, רשות היה לו לשרוף את בגדו, ובן לוי צועק, מה הכל נשמע בעזרה, בן לוי שנרדם, היו מביישים אותו, מה שגם מסדר בושה. יש היום עוד... בבית המקדש נרדם? מה זאת אומרת? מה עושה היום? מה עושים היום לחייל? לא יפה להגיד, חייל שלנו נרדם, נרדם, כן, פעם נרדם, קיבל שבת, לא הרבה, קיבל שבת. הוא יצא בזול, נרדם על ה... זה לא היה מקום קריטי. אני נרדמתי, קיבלתי נזיפה. ישבתי, שמרתי על... אני הייתי מפקד ציור, היינו בעזה, עוד שאפשר היה חופשי להיכנס לעזה, אמרנו בפעתי עזה, ואמרתי להם, תרדמו, אני שומר. אבל ישבתי על הכיסא, בטעות, במקום לעמוד, פתאום המגד עבר, והוא רואה קומנד קר, שקט לגמרי, הכל לזה נכנס, העיר אותי, ומיד קיבלתי את האחריות על עצמי, מפקד הסיור, אמרתי, אני אשם. אז נכנסתי למשפט וננזפתי, בסדר. אז...
אפשר להעניש בכלל, אבל לא שיתה את זה. לבייס זה כאילו, הרוב עם הצבא, מתארץ הרבה דברים לא טובים עם הצבא, לא
תמיד
צריך
לנעוד. אבל אני אומר, אז אנחנו לומדים מבית המקדש, שמי שלא נוטה לחיות, לבייש אותו, אני רק אומר, רק הבאתי ראיה שהבושה זה דבר מאוד מאוד מהותי, גם אצל אדם וגם אצל בעלי חיים. וגם אצל ילד קטן, ילד קטן מתבייש. אז למשל, כשילד נמצא בתפילה ומפריע, א', אל תביאו ילדים קטנים לתפילה, ולא לקריאת המגילה, ולא לזה, הייתה קריאה לנשים, והיה שם נשים שהביאו ילד קטן לקריאה. אין מצב, בשביל זה יש קריאה לנשים, כדי שכבוד האדון הבית הבעל החשוב והיקר, הוא יתפלל מצידי ותיקין, לא יודע מתי, ואשתו תלך בנעימות לשמוע קריאת מגילה, בלי ילדים קטנים. זה לא, זה בשביל זה יש קריאות לנשים, כדי שזה, אבל אני אומר, מי שיביא, זה לחוד, זה מוסר לחוד. פעם היה ויכוח, אז אישה אחת אמרה, מה אמא שלי הייתה מביאה אותנו לתפילה, וקצת היינו מרישים, וקצת זה, טוב. לא משנה, זה... לא נמשיך הלאה, בכל אופן, טעות. אין מצב כזה. אני חוזר, אדם מביא ילד לתפילה, והילד מפריע. מה לעשות? ילד בתפילה, אין לו מה לעשות. אז נכון שהשאלה הקדוש מביא אותו חפץ חיים בסימן צדי, מביא אותו שמכירים את הלשון של הקדוש, שיב אותו לידו, שלא יזוז. לא, תכף אני רוצה להגיע באמת לנקודה. זה לא צדי, זה צדי חץ, סליחה, סימן צדי חץ. לא יתפלל במקום שיש בו דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה שמבטלת, ועכשיו אין לנו נזרים בזה. ואומר הרמה, יחשוב קודם התפילה מרוממות הקל יתעלה, ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת. עוד פעם, חינוך ילדים, אסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת, כדי לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת המקום. אז אסור לאדם לנשק בבניו, אסור לאדם להחזיק ילד קטן בשעת התפילה, בעיקר בתפילת עמידה, אבל גם בכל התפילה כולה, אסור לאדם להחזיק. ואם הילד נמצא בייביסיטר, תעשה בכל מקום, אין בעיה, תביא אותו, תעמוד מחוץ לבית הכנסת. היום זה לגיטימי לעמוד עם ילדים מחוץ לבית הכנסת, קר קצת, בסדר, רוצה לתת מנוחה לאשתו, אדם רוצה לתת, זה לגיטימי מאוד, אבל לא יכול להיות שהוא יפריע בבית הכנסת, ולא יכול להיות שהוא יפריע גם לך בתפילה. אז ראיתי אנשים מחזיקים את הילד זה ומתפללים תפילה 18 עמידה עם ילד קטן, מפורט באחד הסימנים לקמן שאסור לזה. אז אסור לנשק את בניו, אומר על זה המשנה ברורה, ובכלל להביא את בניו הקטנים בשאלה, קורא תיגר על המביאים ילדים לבית הכנסת, והיינו קטנים שעדיין לא הגיעו לחינוך, מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים בבית הכנסת ומחללים קדושת בית הכנסת, וגם מבלבלים דעת המתפללים, ועוד גם כי יזקינו לא יסור, לא יסור ממנהגם הרע, אשר נתחנכו בילדותם להשתגע ולבזות קדושת בית הכנסת. אז קודם כל להביא ילדים, להביא ילדים שהם הגיעו לחינוך וכבר יודעים לשבת בשקט בבית הכנסת. אם לא יודעים לשבת בשקט, אז שלא יביאו אותם. אבל כשהגיעו לחינוך, אדרמה, יביאנו איתו לבית הכנסת וילמדי רוחות חיים להישב באימה ובירה, ולא יניחנו לזוז במקומו. לא יניחנו לזוז במקומו. פה אתה יושב, לא לזוז. ואם הוא זז, טוב, אז בוא, על זה אני רוצה להגיע. ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה אין שם בסוף עניין התפילה. ואם יתנה דבליהו גודל העונש שיש לאב שמניח את בנו לענות דברים של הבל וטיפלות בבית הכנסת. אז הוכחה, כן, אז זה עוד פעם, זה חלק מחינוך ילדים. בית הכנסת זה לא מקום של בייביסיטר. בייביסיטר, או שתזכור בייביסיטר, או שתחליט עוד שאתה לא בא לתפילה. אפשר לבוא, אם אתה רוצה לתת לשתך לנוח, לישון לזה, בבקשה, קח את הילד, שמור עליהם, תצא איתו לסיבוב, תעשה איתו טיול שעה וחצי. ובזה תעזור לאשתך. אתם מכירים את הסיפור על בעל ששאל, אשתו, מה אני יכול לעזור לך? היא אמרה, לך לטייל, בלי ילד, רק אל תהיה פה, זה תעזור לי. ושעה וחצי הוא חוזר. אמרת לו, מה זה, כבר חזרת? אמרת, כמה אפשר לעזור? אז... אז הוא עזר בזה שהוא כן לקח את הילד לטיול, בסדר גמור, זה אפשרי. אבל כשילד מפריע בבית הכנסת, סליחה, אשמת מי זה? אשמת אבא שלו שהביא אותו לבית הכנסת, ולא אשמת הילד. לפעמים נותנים לילד סתירה בבית הכנסת, או שלוקחים אותו ביד מהר ומושכים אותו בביזיון כזה, מושכים אותו החוצה, בוא, אמור, ילד רע מפריע בבית הכנסת. אתה רוצה, הוא ילד, הוא מפריע. אמרנו הרבה פעמים, אפשר להטיל מטלות על ילדים, אבל בהתאם למה שהילדים יכולים לעסוק בהם. בליל, מתי זה היה? בליל שבת, ליל שבת פרשת זכור, קראתי את הפרק העשירי בהנסיך הקטן, האברכים לא היו. בליל שבת זכור, מה?
לא
זכינו. לא זכיתם. מה?
רצינו.
נו, רצון זה גם דבר, כן? אז קראתי את פרק עשירי בזה שהנסיך הקטן נפגש עם המלך. אז קודם כל אמרתי שכדידוע בספירות, ספירה עשירית, זה המלכות, אז פרק עשירי, והוא נפגש עם המלך. זה, דרשתי דרשה גדולה על פגישה עם המלך. והמלך שם אומר שהוא נותן רק פקודות הגיוניות. הוא לא נותן פקודות לא הגיוניות. אז אמרתי שזה מעוגן במדרשים גם. יש במדרש שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, מטיל על האדם דברים שהוא יכול לעמוד בהם. לא מטיל על הדברים שהוא לא יכול לעמוד בהם. אם רואים דברים שפגעים על האדם, באים פגעים או זה, ריבונו של מה אתה רוצה ממני? אני רוצה שתתרומם, שתתגדל, כי אתה יכול לעמוד בזה, זה חלק מהעניין. אז גם על ילד, מטלות שהוא יכול לעמוד בהן, נפלא, מצוין. למשל, אצלנו הנכדים מסדרים הרבה פעמים, השנה לא היה כל כך, והיה גם משלוחי מנות רבים, יותר מדי, אבל הנכדים מסדרים את משלוחי המנות. דברי חמץ בארגז אחד, דברים שאינם חמץ, אפשר להשאיר אותם גם לאחרי פסח, לא קשר לפסח, אבל אפשר להשאיר אותם אחרי פסח, בארגז שני, עוגות, עוגיות, מתקים, כל זה מחלקים את הכל, וכמו נמלים הם עובדים, ילדים יודעים לעבוד, אבל לא להטיל עליהם מטלות שאינם יכולים לעמוד. להביא ילד קטן לבית כנסת, זה סבל נוראי. ילד, מה הוא יעשה בבית הכנסת? הוא משתעמם, והוא צודק, אז כמו שאמרתי, אם ילד מפריע, מי אחראי בעצם, מי אשם, אבא אשם, שהוא הביא אותו לבית הכנסת בטרם עת. אבל לא לבייש אותו. גם אם ילד מפריע, וא' להרגיש שזה טעות שלנו, לקחת אותו בעדינות, לצאת איתו החוצה, ולהפסיק את התפילה, נכון? אז אני לא אתפלל בבית הכנסת, אני אקח אותו, זה אני אתפלל בחוץ, הוא ישחק בדשא, ישחק עשינו את הפארק ליד בית הכנסת. למה בנו פארק ליד בית הכנסת? כדי שכל הילדים, במקום להפריע, ילכו לפארק. תגיד, אבל הם, במקום להתפלל, הם גם הולכים לפארק? לא, ילדים הגדולים באמת, גם כאלה שהולכים לפארק, נכון. זה עלייה וקוץ בה, אבל בהחלט ילדים קטנים יותר טוב שישחקו ולא יפריעו, אבל לא לפגוע בילד, לא לבייש אותו. גם לתת סתירות לילד, סתירה לילד, אנישה גופנית. דיברנו על קו אדום, קווים אדומים, לפעמים לתת סתירה, ולא ברבים, לא ברבים. לבייש אדם ברבים, לבייש אדם ביחיד, לבייש אדם ברבים, זה תשלומי נזק שונים. בושת. בושת זה אחד מחמישה דברים שמחייבים עליהם גם בזמן הזה, כי זה ממון ולא כנסה. היה פעם דין תורה, שמישהו בא, פה ביישוב היה, לא משנה, היה מישהו שעסק בצורכי ציבור, ישב יכול לדלפק, ובא מישהו החזיק איזה עיתון מגולגל בזה, והוא לא רצה לתת לו, אמר לו, זה לא עכשיו, לא פה, לא יודע, לא יודע. אז הוא לקח את העיתון, נתן לו מכה על הראש. אז הוא תבר אותו לדין תורה. חייבתי אותו, תביא לו תקילין על בושת. מה זאת אומרת? מה, בושת זה ממון ומשתלם גם בזמן הזה. כנס לא משלמים בזמן הזה, אבל בושת משלמים. אז ביוש ובושת ברבים משלמים יותר מאשר בושת ביחיד. יש הבדל. אז זה אדם מבוגר, שהוא יהיה כבוד בנך וביתך חביבים עליך כשלך. ולא לבייש. אפשר לדבר, אפשר לזה מוסר. בבית אפילו, אתה יכול שוב לתת סתירה בבית, בית הכנסת לא מחנכים. בבית הכנסת לא מחנכים. כי בית הכנסת זה מקום של ציבור, ואי אפשר לחנך בית הכנסת. אז תיקח אותו הביתה, ושם תיתן לו סתירה על זה שהוא, לא יודע מה, רק בבית הכנסת. לא, לא יודע, אבל לא, לא בבית הכנסת. כן, שוב, לשמור על כבוד.
הרבה פעמים שהוא היה מדבר על ילד כוח, אז הרב אומר ש... נגיד, רק אתה לא נוטל ידיים, או כל מיני...
נכון, אז זו שאלה... שאלה מצוינת, ילד כוח, קצת בעצם, עכשיו אני אומר ביטוי לא נכון. התקנה לילד כוח זה, עושים ממנו קצת צחוק. אז לכאורה מבייש אותו. לא, עושים צחוק בצורה לא ניכרת. עושים צחוק בצורה לא ניכרת, שהוא גם יצחק על זה. אבל זה מוציא את ה... כל הרוח מהמפרשים שלו, אבל לא לבייש אותו. זה על גבול השאלה היא מצוינת, וזה נכון שזה נראה לפעמים כאילו מביישים ילד כוח, כי אם אומרים כל הילדים לבוא לאכול חוץ ממויש עליה שזה, אז מה זה? זה לא, זה לא, זה מראה לו, מויש עליה, אתה לא תעבוד עלינו. אנחנו יודעים שאתה רוצה, שאתה יהיה, אתה תמיד רוצה הפוך, אז עכשיו אנחנו הולכים לא לבוא. עכשיו, במצב טוב, הילד עצמו צוחק על זה. או כמו שאחד הילדים שלנו, שהילד כוח. אמא, אבל אני כבר לא עושה הפוך. אז למה את אומרת לי הפוך? אני כבר לא עושה הפוך. הוא מודע לזה, הוא יודע, הוא אומר עכשיו, רגע, אני חזרתי בתשובה, אני כבר לא עושה הפוך. ילד מודע. וזה לא בוש, לבייש אותו, נכון, ליזה. בהחלט, גם ילד כוח מגיע לו כבוד. למשל, כשילד שואל שאלה, אני דיברתי על בית כנסת, ילד שואל שאלה, מה היחס לשאלה? עכשיו, ילד שואל, לפעמים, יש תקופה אצל ילדים שהם שואלים, תקופת הלמה. אתם זוכרים שהייתם קטנים ושאלתם למה, או שאתם כבר לא זוכרים שאתם שאלתם למה? יש תקופת הלמה. אבא, למה יש פה שולחן? כי רוצים ללמוד עליו. למה רוצים ללמוד עליו? כי יש פה ספרים. אז למה יש פה ספרים? כל תקופת הלמה. כל זמן למה. ובסוף, די! תפסיק לשאול כבר למה. נודניק. מה זה? א', גם אנחנו שאלנו למה. זה תקופות. יש תקופות אצל ילדים שכולם אותו דבר. כולם נעים באותו מסלול. לא לבייש אותו. להגיד, הילד מתוק. ככה זה הולך אצל המבוגרים. ככה המבוגרים. אני חוזר על שיטת הנסיך הקטן. המבוגרים לא מבינים ולא זה. אז ככה זה אצל המבוגרים. הם צריכים שולחן, הם צריכים כיסא. כן. ובהחלט לא להתעצבן ולא לבייש אותו. כי זה תקופה, אז יודעים שזה יעבור. כן. יש תקופה שילד כל הזמן סוגר במכסה. סוגר את הבקבוקים, סוגר את הצנצנות, סוגר את הזה. עוד פעם, אם אתם זוכרים. אם הייתם ליד ילדים קטנים, אז זוכרים. עכשיו, רגע, אבל אני צריך למזוג יין, אבל הוא מתעקש לסגור את הבקבוק יין לפני הקידוש. כי הפקק, לא יכול להיות שיש מכסה פתוח לבקבוק יין. אז לפעמים מתעצבנים מזה, לא להתעצבן, זה תקופה, ולא לצעוק עליו, ולא לבייש אותו. לקחת, להגיד לו תכף תסגור, למזוג את היין בשמחה, ולתת לו לסגור את הבקבוק, כי זה תקופת הסגירות. אני אומר עוד פעם, כל פעם בהתפעלות, איך ילדים יודעים שעכשיו הם צריכים לסגור? הרי הם לא ראו סרטון על ילדים, מה עושים? הם כולם עושים את אותו דבר. יש זמנים שילד זורק מהכיסא, הוא יושב בכיסא גבוה, והוא זורק דברים למטה, ורואה איך הם נמרחים על הרצפה. זה תקופה, יש תקופות עם כל התופעות האלה אצל ילדים. כן, כן.
מה המקום של חינוך בחוץ, אצל משפחה מורחבת, אצל חברים,
לא
בבית?
שאלה טובה ובאותו סגנון. לא מחנכים בבית כנסת, לא מחנכים אצל סבא וסבתא. לא מחנכים בפרסיה, לא מחנכים אצל שכנים, לא מחנכים אצל זה. מחנכים בבית.
לא,
לא מה
שהילד רוצה.
למנוע, למשל, ילד משתולל וזה. תעצור את ההשתוללות שלו, אבל אל תחנך אותו עכשיו, כי עכשיו זה לא הזמן שהוא מתחנך, הוא לא מתחנך עכשיו. למנוע בוודאי, לא עולם, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, כי אנחנו בבית הכנסת, אנחנו אצל שכנים, אנחנו אצל...
לא, הוא רוצה עוד הוגיה,
קצת יותר לאפשר לו, גם בגבולות או משהו, אבל לא, זה לא לחנך, זה למנוע ממנו, למנוע להשתולל, למנוע עוגיות, למנוע ממתקים, למנוע ילד בפורים, כמה ממתקים הילדים אוכלים בפורים, וואלה, מהאוזניים כבר יוצאים, ממתקים. כשאני רואה, אני לא יודע כמה, שוב, הילדים קטנים, אז הם עוד לא אוכלים, אבל ילדים גדולים אוכלים סעודות שלמות של ממתקים. ואשרינו שאנחנו כבר מגיעים בדור כזה, שאפשר לאכול, אפשר לאכול שעתיים ממתקים בלי לחזור על אותו ממתק. יש כל כך בסוגי ממתקים בשוק, לשמחת לב רופאי השיניים וזה וכו'.
אם הוא עובר קו אדום,
לצורו בסבתא? עוד פעם, אז לעצור אותו מהקו האדום. לעצור אותו, אבל לא לחנך. יש הבדל.
אפשר להגיד לאמא, רק לעצור את זה ולא לעשות את זה
כלום? לעצור, לתפוס אותו הידיים, ולתפוס אותו הידיים וללכת איתו החוצה. אפשר לקחת אותו החוצה וללכת איתו החוצה, לא להוציא אותו החוצה, ללכת איתו החוצה ושם בחוץ, לבד. תגיד לו, אין דבר כזה. פעם הבאה אתה תקבל סתירה אם תיתן זה לאמא, אין דבר כזה. אז בחוץ תחנך אותו, אבל לא מה זה. היה לי מורה לכימיה ערבי. בית הספר, ביסודי, וזה, לא זוכר כבר במה. אז הייתה לנו מעבדה. והמעבדה בשביל מורה לכימיה זה קודש הקודשים. אז היה תלמיד אחד שקילל את החבר שלו במעבדה. אז המורה אמר לו, במעבדה לא מקללים. אתה רוצה לקלל, תצא החוצה, תקלל אותו ותחזור למעבדה. זה קודש הקודשים. אין איסור בלקלל, אבל במעבדה אסור לקלל. אז למדנו, תצא החוצה ושם תחנך. למנוע את הנזק, בוודאי כן. לא לתת לו לפרוץ גבולות, אבל זה לא מחנך. לחנך זה כמו שאמרתי, בבית אתה יכול להוציא אותה חוצה. זה סבא וסבתא, אי אפשר להוציא החוצה. תוציא החוצה, סבא וסבתא הכניסו אותו. אז מה עשינו, כן? סבא וסבתא נותנים המתקים. תמנע מהם המתקים. אתה יכול לצעוק על סבא וסבתא. אבל זה לא כיבוד הורים. כיבוד הורים זה לא לצעוק עליהם, מה לעשות? אז אפשר להגיד להם, כל הברירה היא לא ללכת, לא לבקר את סבא וסבתא. יש ברירה כזאת. האם זה ברירה? כן. יש משפחה ש... יש בעיה שם בזה, חצי שנה לא דחה כף רגלם אצל הסבא וסבתא. והסבא וסבתא כבר הפעילו את האחים, את האחיות, את הדודים, את הדודות, ואת הזה, ואת כולם, ובסוף פנו אליי, כי אני הדרכה שלי, אז הם פנו אליי, למה אני לא זה, ולמה זה, אז הסברתי לאחד האחים, האחיות שפנו אליי, אמרתי שהם חייבים ללכת לייעוץ. היום הסבא וסבתא הולכים לייעוץ. זהו. הולכים לייעוץ, והם שומעים מה שבייעוץ, אומרים, נכון. אז זה אפשר לומר. הילדים, השב ואל תעשה, טוב, זה נוגע לכיבוד הורים וחינוך הורים, אבל בהחלט, אז זו נקודה חשובה בחינוך ילדים. אני אומר, ראיתי, אני חוזר על דוגמאות, דוגמאות יש בלי סוף. אני חוזר על שאלות, קודם אמרתי למה, אבל שאלות... במקולת, ילד שואל את אבא שלו, אבא כמה זה עולה, למה? כי הילד בא עם סכום מסוים, והוא רוצה לקנות לעצמו כמה דברים, הוא קיבל לפורים, לחנוכה, לא יודע למה, יש לו 11 שקלים, הוא לא יודע מה הוא יכול לקנות בזה. אז שואל את אבא שלו, אבא כמה זה עולה, לא יודע. אחרי שואל את פעמים, תפסיק לנדנד לי, למה לבייש אותו? הוא שואל שאלה לגיטימית, אתה לא יודע, תשאל את הקופאי כמה זה עולה, או שתתריך את עצמך, תסתכל מה המחיר הדבוק על הזה. אבל למה? הוא שואל שאלה טובה. יש לו סכום, הוא רוצה לדעת כמה, מה הוא יכול לקנות בסכום הזה. ילד קטן, הוא עוד לא יודע לעשות את החשבון בעצמו. הוא רוצה שתעזור לו לקנות משהו בסכום הזה. אז עוד פעם, לכבד את הרצונות של הילד ואת הזה, רצונות לגיטימיים, בוודאי כן. טוב, זה עוד פעם, דוגמאות, זה אין סוף דוגמאות. כן,
כן.
לא, כי זה לא יעיל. זה לא יעיל. זה כמו מורה כשיש צלצול והוא ממשיך עוד שתי דקות ללמד על הקרח. אף תלמיד לא שומע מה שהמורה מדבר אחרי הצלצול. לא. אז המורים הלא חכמים אומרים לשבת, לא, לא, אף אחד לא זז. הצלצול אומר, הצלצול הוא בשבילי. שמעתם את זה ממורים? המורים המהוללים, הצלצול הוא בשבילי, הוא לא בשבילכם. בוקר טוב אליהו, תספר לסבתא שהצלצול הוא בשבילך. אין, הצלצול הזה, אז ילד לא לומד. יש מקומות שילד לא מתחנך, לא, אתה יכול לנסות לחנך אותו, הוא לא מתחנך. אצל הסבא וסבתא, אצל אחים, הוא לא מתחנך, זה לא יעזור, זה מה שאני מתכוון. אז לכן, אני להיות חכם ולא לא לנסות לחנך אותו בזמנים האלה. כן. כן, יש פה עוד נושא, אפשר, אני לא זוכר אם דיברנו עליו, הזכרתי אותו עכשיו במילה, אבל עוד פעם, זה קצת לעתיד לבוא, אבל לגעת לפחות בנושא הזה, באמת, כמו שאמרתי, על זה כן הגענו בו, אני חושב, על עזרת הילדים בבית, שתלוי איך עושים את זה, ואם עושים את זה לא כאחריות, כמטלה, אלא כילד גדול, ילדים גדולים שמשותפים בחיי הבית, בחיי המשפחה, זה שמחה גדולה לילדים. טוב, לא... כן, כן, דיברנו על זה כבר, כן. שוני בין ילד לילד. לא, הילדים זה לא שטנץ. שטנץ יש רק בצבא, שמנסים לחנך אותנו בשלשות, ולהעמיד אותנו בשלשות. וכמו שאמרתי, הצבא זה לא מקום מחנך, חד משמעית. הצבא זה לא מקום מחנך. כי חייל בצבא, יש לנו פה כמה קצינים, רק קצין אחד או יותר מקצין אחד, יש פה עוד קצין חוץ מ... מה? כן. מה? מי זה השלישי?
שרמן.
שרמן, כן, אבל...
לא אופי,
לא אופי. גם, או, שביישתי אתכם, טוב, משום מה, אני כבר לא זוכר, בגיל שלי לא תמיד אני זוכר כבר, טוב. בקיצור, צבא זה לא מקום מחנך. כי לא מחנך בשביל, צבא זה מקום שמקיימים פקודות ועושים את הפקודות האלה. יש לפעמים, באמת, מ"פ, היה מ"פ בגולני, אני חושב, היה שמוליק בוכריס, אתם, מי שמכיר, שמע, היה מישהו, היה, לא היה אצלו, אתה היית אצלו, כן, הוא היה מ"פ שלכם, הוא באמת היה בחור מאוד מחנך. בתוך כל הזה, היה בחור, היה באמת אישיות חינוכית. לכן זרקו אותו מצהל, גם דרך אגב, קיצצו לו את הכנפיים, פרה, זה עושה דברים אחרים בשוק האזרחי, אבל הוא היה בהחלט, אני לא יודע איך אתם מעריכים אותו, אם אתם זוכרים אותו ככזה, או קצת, הוא היה קפדן. כן, אני יודע, יכול להיות שחיילים, הנה, פה הגענו. מנסים לחנך, אבל זה קפדנות, החיילים תופסים את זה כקפדנות, וזה, הוא דרש הרבה, מה?
עושה שלטו, שונא
בנו. נכון, ואוהבו שחררו מוסר, נכון. אבל הצבא זה מקום שקשה מאוד לחנך, כי אדם לא בא להתחנך. אז, אבל למה הגעתי לזה? כי דיברתי על שוני בין ילדים. ילדים שונים זה מזה. וצריך מאוד מאוד להבחן את השוני בין ילד לילד. וכל ילד, למצות מהילד את הדברים הטובים שיש בו. ובכל ילד, אם נותנים לו להתפתח בכיוון שהוא טוב בו, אז הוא פורח. מנסים לאמץ אותו בכיוון אחר, אז הוא, הרב ציודה במאמר התרבות הישראלית, קורא לו, הוא יגדל, לא יוצלח. לא יוצלח, מה זה לא יוצלח? במאמר התרבות הישראלית, הרב ציודה מדבר, מאמר שהוא כתב אותו ביותו בין 20, אני חושב. ואז אני חושב שהוא התחיל לערוך ירחון, ירחון ברמה שקרא לו, הירחון היה תרבות הישראלית. הוא היה מביא מאמרים מכל מיני זה, וגם כותב מאמרים בעצמו, בגיל 20-21. קחו בחשבון לאן, מה הוא היה, אז בתרבות הישראלית הוא מדבר על החינוך. ומגדיר שהחינוך הוא הוצאה מן הכוח אל הפועל, ולכן צריך חנוך לנער על פי דרכו, שלהתאים את החינוך לילד. ואם מנסים לחנך ילד בצורה שלא מתאימה לו, הוא יגדל, ילד לא יוצלח. זה הביטוי שבמאמר הזה בתרבות הישראלית. בילדים, ברוך השם, יש לנו מגוון. כל משפחה, יש לה מגוון שלם של ילדים. וכל ילד הוא ממש יחידה עצמאית, ויש לו את הכוחות משלו, ולא לנסות להלביש ילד על ילד, ולא לנסות לחכות איך הוא מכין שיעורי בית, ואיך זה, אין, אמרנו כבר ילד כוח וילד תשומת לב, שונים זה מזה, לא הם שונים, אלא זה באמת לא מהות, כי לפעמים ילד כוח נהפך לתשומת לב, ותשומת לב נהפך לכוח, זה תלוי, זה משחק מתחלף, אבל כישרונות ונטיות יש לכל ילד, מאשר הוא ילד. יש ילד שנוטה לשירה, למשל. במניין, מניין מחוץ לביתנו, כשהיה, יש ילד אחד שהיה אומר, אני עם זמירות, בכיתה א', אבל כבר בגן חובה הוא היה אומר, אני עם זמירות, הוא היה עומד ככה, ואומר בעל פה את כל אני עם זמירות. לא קורה מה, לא צריך סידור. ושר מאוד יפה, יפה, הנה זה כישרון. וזה יפה ש... אנחנו היינו נותנים לו, כמובן, מכבדים אותו לשיר. ילדים בגיל מבוגר יותר עוברים לפני התיבה. ילד לקראת בר מצווה, לקראת זה, וכבר עוד לפני כן גם ללמד אותו לעבור לפני התיבה. אז במה? בפסוק דזימרה, בקבלת שבת, ושומעים ילדים שרים יפה, זה כישרון. לתת לו, להוציא את עצמו לפועל בכישרון שלו. יש ילד שבנוי למלאכת יד, לפעמים בנות שבנויות לאריגה, לתפירה, והן עושות את זה בלב, בנפש חפצה, עושים את, נותנים להם את זה. כל אחד לפתח בכיוון שלו. יש כאלה שעוברים לנגן, אז זה לא בגלל שאבא הוא נגן או אמא נגנית, בגלל זה הילדים צריכים לדעת כולם לנגן. יש ילדים יותר כישרון, ויש ילדים שהשמיעה שלהם ממש לא שמיעה טובה, זייפנים הם זה, שזוכר את הספר של אורי אורבך עליו השלום, על יוסי לוי, שאני חושב הוא מספר שהיה זייפן נוראי, ואמר שהוא יוצא לשיר במקדש, ואיך הוא כזה זייפן, איך הוא ישיר במקדש. טוב, זה בדיחות נוסח אורי אורבך ז"ל. בדיחות לך גם מצוינות. אני לא תמיד הייתי שווה איתו בדעות, הוא היה הרבה יותר נוטה ללייטיות ולזה, אבל בתבונה ובזה, הדוקר דקר את כל המקומות המיוחדים, הבעייתיים של הדתיים של הזה, ממש הספרים שלו, ממש ידע לדקור את כל הנקודות האלה. בכל אופן, יש ילד זייפן, אל תנסה ללמד אותו מוזיקה, כי הוא זייפן, אבל תנסה ללמד אותו מלאכת יד או דברים כאלה וכו'. כל ילד בחינוך, בחינוך בעצם חינוך פרטני. אז הרבה שואלים, אז מה, זאת אומרת שאנחנו ההורים צריכים להיות גם הפסיכולוגים של הילדים, גם הזה? לא, אתם לא צריכים להיות פסיכולוגים. אבא ואמא אסור להם להיות פסיכולוגים של הילדים שלהם. ואוי ואבוי אם הורים הופכים להיות פסיכולוגים. צריך להכיר אותם, להכיר את תכונותיהם, כן. אבל להיות פסיכולוגים ולתת להם טיפולים, ובשום פנים ואופן לא. מדוע? זה מה שנקרא נוגע בדבר. נוגע בדבר יש בדיני ממונות, ויש בדיני נפשות. בדיני נפשות זה נוגע בדבר לא בממונות, אבל בנפשות. הורים לא מטפלים של הילדים שלהם. אבל מה כן? אבחונים לדעת שהילד הזה יש לו כישרון כזה, והילד זה כישרון כזה, נכון. יש סיפור שאני מספר אותו שוב על הצבא, שהיה חייל מופרע, רק מפריע וזה, קיצור, סרבן פקודות וכולי. ופעם הקצין שלו ראה שבמגרש הוא מנהל את כל המשחק, תחזור כדורים, קרא לו, אמר לו שהוא ממנה אותו על המשחקים. נתן לו מפתח למקום, לארון הכדורים, לא כדורים של זה, אלא כדורים עגולים, ואמר לו, אתה ממונה. מאותו רגע, החייל הזה נהפך להיות ממושמע, חייל טוב, עושה, מה קרה? מצא את הכישרון שלו, נתן לו להוביל בכישרון הזה, אחרי שהוא מוביל, הוא מנהל את המשחק, הכדורים באים אליו, מבקשים, אז הוא לא יכול להיות חייל לא טוב, הוא לא יכול להיות כל הזמן לסרב וזה, אז הוא נהיה חייל טוב. קצין חכם שיודע לקחת את הפקוד שלו, למצוא את הנקודה בו, לרומם את הנקודה הזאת, ובאותה באותה נשימה, כמו שדיברתי קודם על לא לבייש ילדים, לכבד ילדים ולתת להם קומפלימנטים על כל דבר טוב שהם עושים, על כל דבר טוב. לתת להם חיבוק, נשיקה, לא דרשות ארוכות, ילד מספיק החיוך, החיבוק הזה החם של אבא. וכמה אנחנו, אני חוזר לאהבה, כמה אנחנו צריכים לאהוב את הילדים, האהבה מרפא, מרפדת, האהבה בונה את כל הנפש בצורה טובה. ואהבה, כשאומרים לילד, הוא עשה מה זה טוב, עזר במשהו, זה לא כסף ולא זהב. אהבה. ועוד פעם, כל אחד לשבח אותו במשהו, אז אחד שטף כלים, לשבר אותו על שטיפת הכלים, כי הוא מצוין. אחר שוטף כלים, אם זה כלים פלסטיק, אז זה ניחה, כי הם לא נשברים, כלים, זאת זה, שלושה כלים שבורים מכל שטיפת כלים. אז לא לתת לו לשטוף כלים. למה? כי יש לו ידיים שמאליות? לא. יגדל, גם לשטוף, למד אותו כבר לשטוף כלים גם. אני מקווה שאתם שוטים כלים, כן? בבית. וכל אחד, אחד, אני יודע, בנה כיסא, שרפרף, בנה משהו, חימוק, איזה דבר יפה שעשית, זה פעולה יפה שעשית, כל אחד בנקודה שלו. אז שוב, ללמוד, באמת, כפי שאמרתי, ללמוד לשבח ילדים, לתת להם עידוד בנקודה שלהם.
הרבה שעודים, איך מצליחים לתת מחמאות, כאילו, לילד ליד הילדים האחרים? שלא יוצא
קנאה או לא יוצא... קנאה זה בעיה של ההורים. קנאה זה אולי זה סעיף שצריך לדבר עליו. קנאה זה רק בראש של ההורים. אין קנאה בין ילדים אם ההורים לא משרישים בהם קנאה. זה... ועד רבה, ילד שעשה מעשה טוב, עושים את כל הילדים, אומרים, תראו, ילדים, כולם עושים מעשים טובים, עכשיו הוא עשה מעשה טוב, יקבל חיבוק, יקבל זה. אבא, למה אני לא מקבל חיבוק? כשתעשה מעשה טוב, תקבל חיבוק. אין בעיה. תעשה גם אתה. בשבוע שעבר עשית משהו, קיבלת, אתה חיבוק. עוד פעם, אין אחידות. זה לא שמחבקים. סבא וסבתא מחבקים את כל הילדים. אני לא מבחין, כי אני לא... וכל הילדים יודעים שלא נפרדים בלי חיבוק מסבא, לא מנשיקה מסבא, כל הנכדים שלי יודעים. ומחכים כבר לחיבוק מסבא, כן? כאילו אחת הנכדות כבר הייתה בזה, כבר העבירה את זה הלאה, ואמרה לנו שחיבוק מחיץ, חיבוק מחץ. זה מוחצים מרוב חיבוק, מרוב זה, כן? קצת לא מפרקים להם את העצמות, להיזהר, אבל חיבוק מחץ. אז זה כבר עבר לדורות הבאים. מה?
עד איזה גיל נכדות?
נכדות?
אין הגבלה.
אין שום הגבלה, נכדות נשואות. מקבלות חיבוקים ונשיקות בלי אין שום הגבלה. פורש בפוסקים, זה בסדר, זה בשורת הדין, מה? נכדות, נשואות, מקבלות חיבוקים ונשיקות, כי זה מותר בפוסקים, מפורש זה מותר, גם בני בנים כבנים לעניין הזה. שבח מפורש בסימן כ"א, בח ועוד פוסקים שאומרים. כן, אז ללמוד לשבח, ואז אתה אומר, מי יעיר על הקינה? אבי הצבי, לא, אין שני מקינה, עד רבה, כל הילדים יודעים שכשאני עושה מעשה טוב, אני מקבל חיבוק. אח שלי עשה מעשה טוב, כולם שמחים עם האח, שהוא קיבל קומפלימנט וחיבוק. אין, קינה זה עוד פעם בראש של ההורים, אבל נדבר על זה אולי בפעם הבאה, בסדר.